שירו של הרבים עם ערב פורים התשעד, שאול יפתח בדברים
שלום, שלום
וצא ולמד מהי עם הדבר השמחה בפורים, אנשים נזכרים בה כבר חודש או חודשיים מראש והרחובות שמחים וססגונים ובקיצור זה אז אפשר להגיד חלק מזה זה בגלל שזה מגיע אחרי החורף אחרי הרבה זמן שלא היה שום דבר אבל מן הסתם זה לא זה, לא זה בלבד מן הסתם יש פה איזה והשמחה הגדולה יש שמחה עצומה בפורים השאלה היא על מה? מה קרה? על זה שרצו להרוג אותנו? רצו להשמיד אותנו ולא הצליחו? לכאורה מה זה לעומת יציאת מצרים, מתן תורה, בניית המקדש, לא יודע, יש לנו הרבה מאורעות היסטוריים בחיים, אפילו לעומת חנוכה. היינו עבדים, שפלים ליוונים, וקוממנו מחדש את קוממיות עם ישראל בארצו יותר על 200 שנה עד החורבן השני. מה קרה כאן? כאן הייתה גזרה להשמיד אותנו, והיא לא הצליחה. ועמדנו... נקלו היהודים בעריהם בכל מקומות, בכל מדינות המלך חשברוש לשלוח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד בפניהם נו, בסדר עקתי עבדי החשברוש שענו עקתי בית המקדש לא נבנה על מה השמחה הגדולה? אז אמרנו שרק אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים שזו רק המסכה של פורים זה רק התחפושת של פורים זה שאנחנו באמת שמחים על ההצלה אבל באמת באמת השמחה בפורים היא קשה להגיד את זה לפני ששותים כמה כוסות יין אמרנו את זה כבר כמה פעמים אבל השמחה בפורים היא לא על ההצלה אלא על עצם הכוונה להשמיד אותנו זאת אומרת היום שבו עם ישראל אמרתי גם בשיעורים האלה כל ימי השואה שנקבעו בלוח השנה נקבעו איזה שלושה יש יום השואה בקף זין בניסן שקבע ממשלת ישראל יש יום הקדיש הכללי שקבעה הרבנות הראשית בעשרה בטבת החרדים נוהגים להזכיר את תשעה את ענייני השואה בתשעה באב ואחרי המחילה של כל האנשים החשובים שקבעו את כל התאריכים החשובים האלו הכל יוצא מאולץ הכל לא פשוט לפני שהיום האמיתי שבו היהדות מתמודדת עם הרצון להשמדה שכוון כלפיה במשך כל הדורות זה לא נעים להגיד אבל זה פורים פורים זה היום שבו עם ישראל מתמודד עם הרצון הזה. עכשיו הרצון הזה הוא רצון מיוחד במינו. אף עם ולשון בעולם לא כוון נגדם רצון להשמיד לשמו. יש הרבה עמים שהושמדו. יש האינדיאנים בארצות הברית, באמריקה, הושמדו במיליונים. אבל זה לא היה רצון השמדה שכוון כלפיהם, זה פשוט היה כיבוש טריטורי. זאת אומרת, רוצים את חלקת הארץ הזו, הילידים האלה הם אלה שנמצאים כאן, צריך להרוג אותם בשביל שזה יהיה שלנו. זה יש הרבה בעולם. אבל רצון להשמיד עם, לשמה, לא בשביל איזושהי מטרה אחרת, לא לשרת איזו מטרה אחרת, ואפילו להפסיד על זה מחירים, מחירים כבדים. זה רצון שהופנה במשך כל הדורות כלפי עם ישראל בלבד. מה כל כך משמח ברצון הזה? הרצון הזה הוא כואב. הוא עלה לנו במשך ההיסטוריה שלנו במחירים נוראים ואיומים שאנחנו עדיין ניצולים שלהם ועדיין שרוטים מהם. אז מה כל כך משמח ברצון הזה? משמח בו קודם כל בוא נתבונן רגע לפני שאנחנו אומרים מה משמח בו מה, ברצון הפלאי הזה שכוון דווקא נגד עם ישראל המגילה מתארת את זה שאמן למה הוא ביקש להשמיד את היהודים אליי
עם מרדכי
שם מרדכי, ולמה להשמיד את מרדכי? מרדכי לא קרא משתחווה לו, נכון? סיבה מוצדקת, נכון? חד משמעי. זה כל כך הזוי, זאת אומרת, בכוונה מרדכי היהודי, אם הוא חיבר את המגילה, או מי שחיבר את המגילה ברוח הקודש, הוא כותב את זה בצורה הכי מגוחכת שאפשר. איש אחד מבטל איזה צו מלכותי ולא קורא ומשתחווה לאמן בשער המלך, ובשביל זה אמן מבקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים אשר בכל מדינות המלך. עכשיו באמת, כאלה נבובים, כאלה לא מתחילים, היו נראים כל הנימוקים של כל העמים בכל הדורות בניסיון שלהם להצדיק את הרצון שלהם להשמיד את עם ישראל. וכבר דיברנו על זה שוב גם הרבה פעמים, אמרנו שהם השתמשו בדברים והיפוכם ללא הרף. האשימו אותנו במה? מי זוכר?
מפורדים ומקובצים.
האשימו אותנו שאנחנו רצחנו את האלוהים. שמעתם את זה? הנוצרים, ככה הם האשימו אותנו. האשימו אותנו שאנחנו בראנו אותו, המצאנו אותו. האשימו אותנו שאנחנו טפילים ואין לנו ארץ. עכשיו מאשימים אותנו שאנחנו כובשים וטריטוריאליים. האשימו אותנו שאנחנו עוסקים רק במסחר ואנחנו עשירים. האשימו אותנו שאנחנו עניים. האשימו אותנו שאנחנו מתגדלים. האשימו אותנו שאנחנו מתערבבים. בכל האשמות והיפוכם כל הזמן האשימו אותנו. זה מראה, זה מעיד כאלף עדים, שהאשמות הם התפל, זאת אומרת, הצידוק הוא התפל, והרצון להשמיד אותנו הוא המקור, הוא זה שמזין את האשמות ואת ההצטדקויות. אז מאיפה בא הרצון הזה? אז שוב, בשלב הראשון שאנחנו נתקלים עם הרצון להשמיד אותנו, הוא כואב. השמחה בפורים היא לא השמחה של סוכות. בסוכות אנחנו שמחים, שמחים בטוב, שמחים בלי להסס, שמחים בלי להתענות קודם, מתענים ביום כיפור, אבל שמחים בלי להסס. זו שמחה טבעית פשוטה. השמחה בפורים, זה שפורים מצטייר אצלנו כחג הליצנים וחג המסכות וחג התחפושות, זה לא שמחה. כל אחד מרגיש בלב שתחפושת זה לא שמחה, ליצנות זה לא שמחה. ליצנות בדרך כלל לא משאירה אותך שמח, נכון? הוללות זה לא שמחה, שמחה זה משהו אמיתי שפורץ שמחה. אם אתה צריך להשתמש בכל מיני אמצעי עזר כמו תחפושת ויין, סימן שבשלב ראשון זה לא משמח. צריך להתגבר פה על משהו מעיק, משהו כואב, משהו עצוב. בפורים אנחנו מתמודדים עם הרצון להשמדה שכוון כלפינו במשך כל הדורות, שבשלב ראשון המפגש איתו הוא כואב ומעיק ועצוב. ומה בכל זאת משמח בו? שאנחנו כעם ישראל, אנחנו רגילים כבר לשמוע שאנחנו עם קדוש, רגילים לשמוע שאנחנו עם סגולה, רגילים לשמוע שבנו בחר השם מכל העמים. אבל הרב חננאל, אנחנו לא מאמינים בזה, נכון? אנחנו לא מאמינים בזה, זאת אומרת, מדי פעם מתגנב ללב איזה ספק, אפילו ליהודים קדושים. אולי כל זה זה סיפור סתם. מי אמר שזה באמת נכון? מי אמר שזה באמת נכון שאנחנו קדושים? אולי זה משהו ששטפנו את המוח הרבה שנים. הרבה שנים אנחנו שוטפים את המוח שאנחנו קדושים וכו', אז זה הצליח לשכנע אותנו. אבל ההתנהלות של העולם כלפינו בצורה כל כך בלתי הגיונית, לסנוע אותנו, לבקש להשמיד אותנו, היא האישרור החזק ביותר, הקיומי, לזה שאנחנו קדושים. אם אתה שוכח ואתה אומר לעצמך, אולי אני לא קדוש, תיזכר שיש מיליון גויים או כמה מיליוני גויים שלא יכולים לישון בלילה כל עוד אתה קיים. לא רק כל עוד אתה קיים, שאתה עם דתי, עם כיפה ועם פאות, לא יכולים לישון בלילה כל עוד יהודי שהוא בכלל לא יודע שהוא יהודי, שהוא כבר שלושה דורות מתבולל, הם לא יכולים לישון כשהוא חי בעולם.
שחור על גבי לבן הם אמרו את זה. אני אומר, אתה רואה שאתה אומר, זה הם ענת?
כן.
במשך הדורות לא אמרו עליך.
הנאצים אמרו את זה, כן. אמרו, יש איזה משפט כזה שהרשע הזה, יימח שמו וזכרו, אמר, במגרש האמיתי של העמים נמצאים רק הם ואנחנו. הם היהודים ואנחנו. יש לי רציתי להביא את הספר, קיבלתי את ההודעה לשיעור רק מאוחר. יש ספר של דניאל שליט, נקרא שיחות פנים. המאמר הראשון בספר הזה זה מאמר על פורים, השם הוא מצטט בכמה מקומות מספר, לא רוצה להזכיר את השם שלו. על כל פנים, אז הרצון שכוון כלפינו, הרצון של ההשמדה, הוא הישרור. אתה מבין, אם אתה, זה לא הישרור בשכל, זה הישרור ב... זה צובטים אותך ואומרים לך את הקדוש, זה שוחטים אותך ואומרים לך את הקדוש, ואנשים לא נחים, אנשים מפסידים מלחמות. הרי הכוח היהודי היה יכול לשרת את, את הנאצים במלחמת העולם השנייה, המון 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 המון. היה איינשטיין לפני שהוא ברח, היה כל החכמים באירופה היו יהודים. הם והשתמשו בכל מיני מערכות ציוד שהיו יכולים לשמש אותם לקרב בשביל להשמיד יהודים. הפסידו את המלחמה, בין השאר גם בגלל זה. זאת אומרת, אז אם אתה שכחת שאתה קדוש, ואתה לא מאמין כבר שאתה קדוש, תזכר שיש כל כך הרבה אנשים בעולם שלא יכולים לחיות עם הידיעה שאתה קיים. זה אישרור עמוק 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 של הקדושה שלנו. אז אנחנו אומרים שוב, זה לא שמחה טבעית ופשוטה, אבל זה כמו שאני אומר, זה מין מעמד הר סיני הפוך. הקדוש ברוך הוא מתגלה, או לא הקדוש ברוך הוא מתגלה, שונאי ישראל מגלים את הקדושה שלנו, מגלים ששמו של השם יתברך נקרא עלינו, אם אנחנו רוצים ואם אנחנו לא רוצים, אם אנחנו יודעים את זה ואם אנחנו לא יודעים את זה. שם השם יתברך נקרא עלינו, על הגוף שלנו, על החיים שלנו, כמו שאנחנו. ביום ראשון סיפר לי אלעד יקותיאל סיפור מבהיל. הוא סיפר על שכנים שלו, שאיזה שכן שלו תימני, שהיה גר בדירה הקודמת שהוא היה גר בה, ברחוב, איזה רחוב? בסוקולוב. ובא להתגורר שם איזה אחד תימני חילוני לטאטא, והוא התחיל לקרב אותו ושמח מאוד לקרב אותו, וגם הסגיב הזה, הבחור הזה, שמח מאוד בקירוב הזה. והנה יום אחד מגיעה החברה שלו. אתם שמעתם את הסיפור הזה? חברה גויה מדרום אמריקה. כמובן שהם התעלמו ממנה התעלמות מוחלטת, והוא ייסר את עצמו כמה... מה זה שווה כל מה שאני משקיע בו, יש לו גויה בבית. בקיצור, אני לא אספר את כל הסיפור. בשבת האחרונה, אחרי הגיור של הגברת, הם היו אצלם בסעודה. אתה מכיר את הסיפור? בשבת האחרונה הם היו אצלם בסעודה. מתברר שהגברת הזו קראה סיפורים על השואה והחליטה שהיא רוצה להתגייר. היא רוצה להצטרף לעם הזה. היא באה לשליח של לרב המקומי שם באותה ארץ שלה, אני לא זוכר איזה ארץ, מדרום אמריקה, והוא נפנף אותה, והיא באה אליו פעם שנייה, ושוב הוא נפנף אותה. בסוף, כשלא הייתה לו ברירה, הוא שלח אותה לישראל. הגיע לישראל, הגיע לתל אביב לאיזה מועדון, מצא את האדון הזה. עכשיו הוא מספר שתוך כדי שהם היו גרים שם, כל הזמן היו שומעים אותה צועקת עליו, צועקת עליו, צועקת עליו. הם אמרו, מה זה, הגויה הזו מגיעה מדרום אמריקה לפה ועוד מעיזה לצעוק על היהודי הזה? עוד על תימני. מתברר שמה זה היו הצעקות? הוא היה עושה מסיבות ערב בשבת עם ג'וינטים ולא יודע מה עוד היה שם, ויין, ויין, והיא הייתה צועקת עליו, לא בשביל זה עזבתי את דרום אמריקה בשביל, ועזבתי את ההורים שלי ועזבתי הכל בשביל לבוא ולראות את אותו דבר כאן, אני עזבתי אותך מפני שאתם עם סגולה. ובקיצור, היא התגיירה, לא התגיירה בשביל זוגיות, הפוך, בשביל להתגייר היא מצאה את הבן זוג הזה, והיא עשתה אותו דתי. היום הם שומרי תורה מצוות, מחפשים להתחזק. מה? היום ראש כולל בבני. אבל אמרתי, יש משהו מדהים בסיפור הזה. יש משהו מדהים בסיפור הזה שבו נעוץ כל הסיפור הזה. כל מה שאמרנו עכשיו. מה בשואה גורם לגברת לעזוב את עמה ואת מולדתה וללכת אל עם אשר לא ידעת מול שלשום? מלא שאתה שומע על מלחמת ששת הימים ואתה רוצה בגלל זה להתגייר, אני יכול להבין. אתה רואה את עשיית הדשמי, אתה רואה שהשם עם העם הזה. אבל מה בשואה גורם לך לרצות לקשור את גורלך בגורל העם הנבזה הזה, השפל הזה, שמכניסים אותו בשורות לתוך תאי גזים? מה תגידו, שזה רחמים? לא בשביל רחמים הולכים לעוזבים את כל העם שלך, את כל מיני... זה לא זה. הסיפור שאני חושב, לעניות דעתי, מציץ מהסיפור, מהעניין של השואה, זה הסגולה שלנו. פתאום אתה חושב לעצמך, למה כל כך שונאים אותם? למה אנשים לא יכולים, הם לא עשו להם כלום? למה אנשים לא יכולים לישון בלילה כשאנשים האלה קיימים? אביעד, מה זה אומר לנו? רגע, לפני שמה זה אומר לנו, אני רוצה רק להגיד עוד מה זה אסור שזה יגיד לנו. יש הרבה אנשים שנוסעים לחוץ לארץ, לפולין, למצעדי החיים וכו', וחוזרים לכאן, שואלים אותם, מה למדתם ממצעד החיים שהייתם בו? מה הם אומרים?
אסור להתבדל.
אסור, צריך לדאוג שזה לא יקרה לנו. עכשיו, מה כוונתם כשהם אומרים שזה לא יקרה לנו? שאנחנו חס וחלילה לא נעשה דבר כזה לעם אחר, נכון? זה כוונתם. בדרך כלל הכוונה היא...
שלא יעשו לנו איזה עוד פעם.
אם זה הכוונה, זה עוד זה בסדר. אבל אם הכוונה היא, הרבה פעמים זה הכוונה, מה שאני אומר. שהרבה פעמים שזה הכוונה, צריך לדאוג שזה לא יקרה לנו. המשפט הזה משמעותו שאנחנו לא נעשה את זה לעם אחר. עכשיו, זה ממש פספוס של כל העניין של השואה. כי אין סימטריה כזו. כל יהודי... זאת אומרת, היצר הזה להשמדת עם הוא יצר שהוא באמת שותפים לו כל העמים. אבל הוא מאוד קונקרטי, הוא כלפי עם אחד. רק כלפי עם ישראל יש כזה יצר. וכל יהודי יודע... שאין יצר כזה לאף יהודי לעשות את זה לאף עם.
לעמלק.
יש לך יצר לעשות את זה לעמלק? אני אביא לך עכשיו תינוק עמלקי. יהיה לך יצר הרע להרוג אותו? אתה תצטרך... אתה תצטרך להתגבר, 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 ולמרות הכל להרוג אותו. אתה עושה לי עכשיו ככה, אני אביא לך, אני נראה את הפרוצות.
זה באמת אין לו בעיה.
סתם אתם אומרים שאין לכם בעיה.
הם קרו במניות על המצווה, הרב, לכל המרבה
במחיר. אתם סתם אומרים, זה סתם שקר, זה לא נכון. זה לא נכון, אנחנו עם שאין לו... זהב, תראה.
זה לא קשור, יש הבדל, אתה יודע למה.
זאת אומרת שאתה מוכן להתגבר ולהרוג אותו. אבל זה לא, אתה מכיר את התמונה של הנאצים כשהם מתחזרים באיזה יהודי, את החיוך הזה? לא יהיה לך אותו כשאתה תהרוג עמלקי. אתה תלך אחרי זה לאיזה חדר, לא יודע אם אתה תבכה או לא תבכה, אבל אין יצר הרע כזה בעולם.
מה, להרוג עמלק?
אין יצר הרע כזה, יש יצר הטוב כזה, אבל יצר הטוב הוא נראה אחרת לגמרי, הוא לא בא מאותם מקומות בנפש. אם יש סימטריה, הסימטריה היא כזו, כמו שלכל העמים יש יצר הרע להשמיד את נקודת ישראל שבהם, שהיא עם ישראל, ככה גם לעם ישראל בעצמו יש יצר הרע כזה להשמיד את נקודת ישראל שבו. ויהודי שמתמכר לנפשו הבהמית, או ציבור שמתמכר לעיוות הזה, אז הוא הופך להיות תופעה שאין אותה באף אומה ולשון. באף אומה ולשון אין שמאלנים כמו השמאלנים שלנו. זאת אומרת, העדות הכי גדולה על, על, על סגולת ישראל זה השמאלנים. באמת. זאת אומרת,
הם
שונאים אותנו, הם שונאים אותנו והם מבינים את האויבים שלנו. אין עם כזה שזה נמצא בכאלו ממדים. יש עם שמבין קצת את האויבים שלו, אבל להבין את האויבים שלך יותר מעצמך, לתת להם את הנשקים בשביל להרוג אותך, אין עם כזה בעולם. זה תופעת טבע. ומה הפשר של התופעת טבע הזו? לשתף איתם פעולה בהשמדת רוח ישראל. ומה הנקודה, ומה העומק של, של, של הטבע הזה? זה שכמו שלכל העמים יש יצר הרע להשמיד את נקודת ישראל שבהם, ואם הם מתמכרים לה, אז זה מה שהם עושים. אז ככה לנו, כעם ישראל, אנחנו לא מנוטרלים מהטבע הזה. וגם לנו יש איזה נקודה, יש איזה יצר הרע, וזה כן ישנו. יש לנו יצר הרע להתכחש ולהשמיד ולהרוג ולאבד את זכר ישראל שבנו. זה יש לנו יצר הרע. אז טוב, זה היה, נחזור רגע למה זה אומר עלינו, מה זה אומר עלינו בפורים. אז אני רוצה קודם כל לגעת בנקודה כואבת, לא כואבת כמו שזאת דיברנו קודם, אבל גם כואבת. בפורים אנחנו בדרך כלל מבולבלים. במה אנחנו מבולבלים? אנחנו מחפשים שאחרי ארבע כוסות או חמש או שש או כל אחד כמה כוסות שהוא שותה, הוא יהיה נביא והוא יחטוף מלאכים ויתגלה אליו השם יתברך, כמו שהתגלה למשה רבנו מינימום. אנחנו כל הזמן מחכים שזה יקרה, שזה יקרה, שזה יקרה. ובדרך כלל במוצאי פורים, אני מגלה סוד, לא יודע, אולי זה רק אני, אנחנו נורא 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 מאוכזבים. בעצם לא קרה שום דבר. מה שקרה זה שהמשכתי להתחפש. כמו שאמרנו, המסכות של פורים זה רק התחפושת של פורים. באמת פורים זה החג שבו מסירים את המסכות. זה החג שבו, נחזור רגע למה שאמרנו קודם, זה החג שבו מפסיקים לנסות להסביר את השנאה ליהודים בסיבות סוציולוגיות וסיבות פיננסיות וסיבות מבטרים על כל השטויות האלה וחוזרים. המלאק חשף את חשף את מישהו, את הפרצוף שעומד מאחורי התחפושת, ואומר, אני שונא אתכם כי אתם יהודים בלי שום סיבה, כי אתם עם הקדוש. אז זו הזדמנות שלנו להסיר את התחפושת ולהגיד, אנחנו קדושים כי אנחנו נבחרי השם, כי השם יתברך את שמו הקדוש והקדוש עלינו קרא. זה החג האמיתי של פורים. פורים זה החג שבו מסירים את התחפושות. זה שאנחנו שמים על עצמנו תחפושת בפורים, זה לעג לתחפושת שאנחנו שמים עלינו בכל השנה. זאת אומרת, בשביל לחשוף את התחפושת האמיתית, צריך להגיד, באמת באמת כל השנה אנחנו מחופשים. באמת כל ההסברים האלה וכל הסיבות וכל מה שאנחנו מתבטאים ככה במשך כל השנה זה תחפושת. באמת אנחנו קדושים כי אנחנו קדושים, כי אנחנו סגולת השם יתברך. נרצה את זה, לא נרצה את זה, נכנס על זה, אנחנו סגולת השם. ושונאים אותנו כי יש, כי העולם באמת מתקיים בין הכתבים של ישראל והמלאק. לא, זה שני כותב הקדושה וכותב התאומה, זה הכתבים שביניהם המלחמה. הסביר לי ילד יקותיאל שכשישראל אומרים במדבר היש השם בקרבנו עם עין, אז כתוב ויבוא המלאק, אז בדרך כלל מבינים את זה כעונש, אבל באמת אפשר להבין את זה לאו דווקא כעונש. התשובה הכי עמוקה על השאלה אם יש השם בקרבנו עם עין זה ויבוא המלאק. פתאום הגיע עם ששונא אותך על לא דבר, אתה לא מאיים עליו, אתה לא בדרך שלו, אתה לא מאיים עליו טריטוריאלית, אתה לא מאיים עליו תרבותית, אתה לא מאיים עליו בשום כיוון, והוא בא ונלחם איתך על מנת להכחיד אותך. אז עכשיו אתה עדיין שואל, יש השם בקרבנו עם עין? ברור שיש השם בקרבנו. אבל נחזור לענייננו. אז אמרנו, בפורים אנחנו מבולבלים. אנחנו כל הזמן מחפשים שיקרה משהו. לפעמים, כשלא קורה, אנחנו מתנדבים לנסות לייצר אותו. אני מדבר הכל מניסיוני האישי, אני לא מדבר על אף אחד, רק עליי. באמת, עליי, אני מודה ומתוודא שככה עברו עליי הרבה פורימים כאלו, שהייתי מחכה שמשהו יקרה ולא קורה כלום. כן, גם אחרי כמה כוסות יין וגם שאתה שיקור, לא קורה כלום, אתה אותו אחד שהיית קודם. אז אתה מנסה לייצר ומנסה לעשות כאילו קורה משהו, אחר כך בסיום הפורים אתה מרגיש כזה דפוק, לא די שלא הסרתי את התחפושת אלא עתיתי על עצמי תחפושות נוספות. זה טעות חמורה. ולא בשביל זה פורים. פורים זה לא בשביל לעשות דאווינים. פורים זה לא חג של דאווינים, ולא חג של... וגם לא חג שאתה מחכה שיקרה לך משהו. לא יקרה כלום. כל מי שמצפה שיקרה לו משהו בפורים, אני מרגיע אותו. לא יקרה לו כלום. שום דבר לא יקרה. בפורים לא יקרה כלום. בפורים זה הזדמנות לחשוף את מה שישנו תמיד. פורים זה הזדמנות לחשוף את מה שישנו תמיד, והוא סיבה לשמחה. הוא סיבה לשמחה הכי גדולה בעולם. אין שמחה כמו. אתה כל הזמן מודד את עצמך, ואתה אומר, כמה אני בסדר, כמה אני מתקדם, כמה אני לא, ואתה שמח על ההתקדמות ועצוב על ה... היי, אדוני, שכחת שעצם הקיום שלך הוא משמח. עצם הקיום שלך הוא קדוש. לא המפעלים שלך, לא המחשבות שלך, לא הרעיונות שלך, לא הנבואה שלך, לא. הקיום שלך בעצמו הוא קדוש. אין קדוש כמוהו. זו הזדמנות לשמוח במה שיש בי. תגיד לעצמך, לחיים ריבונו של עולם, תודה שעשית אותי יהודי. אני כל כך קדוש. הקדושה נמצאת לא ברעיונות, לא בלבד ברעיונות שלי, לא בלבד במצוות שלי. נמצאת בעקביים שלי, בגוף שלי, בקיום שלי. תשתה עוד כוס לכבוד ריבונו של עולם. איזה דבר זה? הקדוש ברוך הוא עשה אותנו קדושים. אתה לא מאמין בזה? תסתכל. תסתכל מה קורה פה. כתבתי לי בשנה האחרונה, לפני כמה חודשים שמעתי את זה, בשנה האחרונה היו באום 10 גינויים, 9 מתוכם למדינת ישראל, 9 מתוכם, 10 גינויים, מה? אחד היה על אסד, אני חושב, 10 גינויים ירדו לעולם, 9 נטלו ישראל ואחד לאסד. זה לא יאמן, זה לא יאמן. מה קרה פה בשנה האחרונה? קרה משהו? מישהו שם לב שזז משהו פה? וכל העולם, תבין, שם טובחים מיליונים, פה עושים מהפכה צבאית נגד הכרעה דמוקרטית של העם, פה זהו פוטין כובש את חצי האי קרים בלי שום סיבה, פה 10 גינויים, 9 נטלו ישראל ואחד לכל העולם כולו. זה לא יאמן. זאת אומרת, רק אנחנו האידיוטים שלא שמים לב שאנחנו קדושים. רק אנחנו מתחפרים בשטות הזו. כולם מרגישים את זה, כולם חיים את זה. אין שום שיעור, אין שום ערך בין הכותרות בעולם על מדינת ישראל לבין האוכלוסייה שנמצאת בה, ההתרחשויות שקורות בה. אין שום יחס. כולם מבינים שאנחנו הציר של העולם. אז אולי אנחנו סוף סוף, יום אחד, אחרי כמה כוסות יין, נפנים את זה ונבין שאנחנו קדושים. לא בגלל המצוות שהתקדמת. עזוב, זה לא היום של חשבון, זה לא יום הכיפורים. זה היום של השמחה בקיום שלנו. הקיום שלנו הוא קדוש. תודה ריבונו של עולם שקראת את שמך הגדול עליי. לא על מחשבותיי הקדושות, לא על רעיונותיי, לא על הנבואה שלי, על העקביים שלי. אנשים לא יכולים לחיות כשהגוף שלי בעולם. תבין איזה קדוש אני? איזה קדוש אתה? אז במקום לעשות דאווינים, ובמקום לייצר משהו שאיננו, תשמח במה שיש. יש דבר ענק. נכון, במשך כל השנה הוא מתחבש, כל השנה הוא מתחפש. כל השנה אתה מודד את עצמך, ומודד את ההתקדמויות שלך, ומודד את עצמך מול הציפיות שלך. פעם אחת תמדוד את עצמך מול ההיעדר שלך. מול הרצון שלא תהיה, ותבין שזה בשורה. רציתי להגיד עוד משהו. טוב, אז אולי באמת בזה יובן העניין הזה, מה שאומר הרמב״ם, שהימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, וכל החגים עתידים להתבטל, חוץ מפורים, וכל הכתובים עוד יודעים להתבטל חוץ ממגילת אסתר, ו... אז זהו. אז עכשיו, טוב, אז מה, אני חוזר ככה בקצרה, מה אמרנו, ואם יש למישהו שאלות, מה אמרנו? אמרנו ש... שהשמחה בפורים איננה בלבד על נס ההצלה. נס ההצלה זה רק הספתח, אבל אחרי כמה כוסות של יין אנחנו מתמודדים עם רצון ההשמדה שכוון כלפינו, ושהוא האישרור של השונאים שלנו על הקדושה שלנו, על הייחוד שלנו. זה לא רק השונאים שלנו, העולם צועק שאנחנו קדושים. אין שום הסבר אחר שיכול להניח את הדעת מול מה שקורה פה, רק לפקוח את העיניים. כאילו הרעיון הזה שכל העולם נורמלי, ובאמת כל הפרשנים הפוליטיים והכלכליים הם צודקים, וזה הסיפור, ואת הכל אפשר למדוד, הוא מוכחש ועומד, הוא פשוט לא מחזיק מים, הוא מטופש. אי אפשר, אין שום דרך בעולם להסביר את מה שקורה כאן חוץ מהיותנו קדושים. אז אמרנו שהשמחה בפורים איננה בלבד על ההצלה, אלא היא ההתמודדות של עם ישראל עם הרצון להשמיד אותו, וההתמודדות הזו בהתחלה כואבת, ואחרי כמה כוסות יין חושפים ממנה את האור שלה, שזה קדושתנו. ואמרנו שמה זה אומר לנו בפורים? להפסיק לחפש את מה שאין, להפסיק לנסות לחכות למשהו שיקרה. לא יקרה כלום. תשמח במה שאתה בפנים, תשמח במי שאתה. אתה נציגו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אם אתה לא רואה את זה, כי אתה לא בצד הנכון של התמונה, אתה בצד של המקרן, כאילו. אבל אתה קדוש, כל העולם יודע את זה שאתה קדוש. יום אחד תכניס לך את זה לראש, אתה קדוש, הקיום שלך קדוש. לא, אתה לא קדוש בגלל מה שאתה חושב, אתה לא קדוש בגלל מה שהתקדמת, אתה לא קדוש בגלל שהמצוות שלך, אתה קדוש כי השם יתברך את שמו הגדול והקדוש עלינו קראת. אומר הרבי מלובביץ', אתה בחרתנו, זה לא הבחירה בנשמות, כי בנשמות אין ערך בין הנשמות של ישראל לנשמות של גוי. זה לא שייך בזה בחירה, בחירה זה בין שני דברים שהם נראים שווים. אז אומר הרבי מלובביץ', אתה בחרתנו מכל העמים, זה בגופים של עם ישראל. להפסיק לחפש, לחטוף מלאכים, להפסיק לחפש, לחכות שיקרה משהו, להפסיק לעשות דאווינים. ומה?
יהיה יום שכאילו ברור שהגויים יכירו בנו, הצורה שהם יכירו בנו זה לא יהיה בצורה שהם
רוצים. בוודאי, 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 בוודאי. זאת אומרת, אמרנו, זה היצר הרע של העמים. לכל העמים יש יצר הרע ויצר הטוב, כמו שלנו יש. יצר הטוב שלנו זה להכיר בייחוד שלנו, יצר רע שלנו זה להתכחש לו. גם לעמים יש כזה יצר. יש להם יצר הרע להתכחש לנו ולנסות להשמיד את שמנו מאפר הארץ, מתחת השמיים. ויש להם יצר הטוב להודות בקיום שלנו, ולהלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה להר השם אל בית אלוהי יעקב, ויורד מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורות דבר השם ירושלים. להיות תלמידים שלנו. ונברחו בך כל משפחות האדמה. וזהו, אמרנו. אז שוב, הסיפור של הייחוד שלנו הוא לא נרטיב, כמו שהיום נהוג להגיד, הכל נרטיב, יש הנרטיב הפלסטיני, הנרטיב היהודי. אז פורים הוא צעקה גדולה ומרה שהנרטיב היהודי הוא לא נרטיב כלל, הוא האמת. מי מודה בזה? מודים בזה כל שונאינו הגדולים ביותר. טוב, אז אני לא אחזיק אתכם סתם. ברוך אדוני אלוהינו, אמן ואמן. חזק וברוך.